שאברהם אבינו נטע, דהיינו העץ שאברהם אבינו עשה, וזה ביטל מראש את העץ שמנסה המן להעמיד כדי לתלות את מרדכי, ובסוף התהפך העניין שתלו עליו את המן. אמרנו שהעץ הזה ששמו אשל מבטא בשם שלו את המעלה ואת החידוש ואת המשמעות של אותו עבודת השם שבא לידי ביטוי באשל, שלכן גם יהודי היום יוכל לתרגם בחיים שלו, בהנהגה שלו, את אותו רעיון. אז עד כאן למדנו בריחוד את האלף, היום אנחנו נתקדם לשין והלמד. לסיכום הנושא של האלף, דיברנו שכאשר העולם נברא, העולם נברא עם האות ב', האלף התגלה רק במתן תורה, באות של האלף של אנוכי. כי רק במתן תורה התגלה הכוונה הפנימית בכל הבריאה. האלף שזה מבטא את הפלא, את העונג האלוקי האמיתי, עד מתן תורה לא ידעו מה בעצם התכלית של הכל. ולכן עד מתן תורה היה רק הבית. במתן תורה התגלה האלף, ויהודי בעבודה שלו יכול להחדיר את האלף גם היום לכל פרט בבריאה. עכשיו אנחנו נתקדם לפרק השביעי של המאמר, שמסביר את האותיות הבאות. וביור עניין אות שין זה של, כדי להבין את האות שין מה משמעותה, יובן על פי האמור לעיל סעיף ד', נקדים לפני כן, גישה כללית שכבר אמרנו את זה במאמר קודם, שהאות עצמה מורה על עניינה. כשרוצים להבין מה זה שין, צריך להתבונן באות שין. הצורה של האות היא מלמדת אותנו מה התוכן של האות. וכמבואר בשער האיכות והאמונה, כמו שהדבר הזה מופיע גם בתניה, שתמונת האות מורה על ציור ההמשכה. האות, איך היא נראית, איך כותבים אותה, זה עצמו מראה איך בדיוק התוכן שלה ומה זה מלמד. אז אנחנו עכשיו מדברים על האות שין. נראה מה האות שין מלמדת אותנו. והנה, אות שין נעשית מג' קווים. כדי לצייר את האות שין צריך לעשות שלושה קווים. אך ג' הקווים אינם נפרדים. אבל שלושת הקווים שהם ביחד מייצגים את האות שין, הם לא קווים נפרדים שכל קו מנותק מהקו השני, אלא נעשים מחוברים ומיוחדים בתחתיתם. בחלק התחתון של השין מתחברים שלושת הקווים. מה הרעיון שבזה? מה הרעיון שיש לנו כאן שלושה קווים, אבל באמת הם מתייחדים יחד? מה זה קשור לאלף שקדם לשין, ומה דורש מאיתנו השין? בעניין בזה, בג' הקווים הוא עניין המידות. שלושת הקווים זה בעצם כל המידות, כל הרגשות, הם נכללים בג' הקווים. יש כידוע שכל המידות מתחלקים לשלושה קווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. ושלושת הקווים הכלליים, מהם הקווים העיקריים שיש בנפש, אז הוא אומר שכללותם הם ג' המידות חסד, גבורה, תפארת. חסד, גבורה, תפארת הם שלושת הקווים הכלליים שמבטאים את כל עניין המידות. עכשיו, באים ואומרים, צריך שיהיה כאן שין, שהמידות יהיו מחוברים יחד. מה הכוונה? והנה, המידות מצד עצמם, הן נפרדות. כשאתה מסתכל על המידות, כשאתה מתבונן בחסד או בגבורה, זה שתי דברים הפוכים. הם פשוט נפרדים. אם אתה בחסד, אתה לא בגבורה. אם אתה בגבורה, אתה לא בחסד. חסד וגבורה, יש בהם את הביצוע שלהם, זה חסד וגבורה, יש בהם את הפנימיות שלהם. הפנימיות של החסד זה אהבה, והפנימיות של הגבורה זה עירה. אז אהבה ועירה זה שתי תכונות הופכיות לגמרי. אם אתה אוהב, אז אתה לא ירא, ואם אתה ירא, אתה לא אוהב. והנה המידות מצד עצמם הן נפרדות. ענפים מתפרדים. ולא רק חיצוניות המידות, לא רק המידות החיצוניות, היינו החסד והגבורה, הם הפכים אלא אפילו פנימיות המידות, אפילו הפנימיות של החסד. והפנימיות של הגבורה, מה זה הפנימיות של החסד והפנימיות של הגבורה? שנאהבה ואירה, כמבואר בתניה, שאהבה ואירה הם הפנימיות החסד וגבורה, אז אהבה ואירה הם הפכים. הרי רואים באדם התחתון, רואים במציאות אצל בן אדם, שביותו בקו האהבה, אינו יכול להיות בקו האירה. אם הוא נמצא בתנועה של אהבה, אז הוא לא בתנועה של אירה, וזה דבר להפך. אבל דרך זה להפך. אז באים פה ואומרים, אנחנו, יש לנו עסק עם שין. השין אומר, יש כאן שלושה קווים, אבל שלושת הקווים יכולים להתחבר יחד. ובעניין זה הוא החידוש דתורה. התורה באה לחדש שיוכל להיות אהבה ואירה ביחד. כדי איתה בספרי, ספרי אומר ככה, שעל פי טבע, שאין לך אהבה במקום אירה, ואירה במקום אהבה. על פי טבע, איפה שיש אהבה, זה לא אירה. אהבה זה קירוב, אירה זה ריחוק. איפה שיש אירה, אין אהבה. אלא במידת הקדוש ברוך הוא בלבד. אבל כשדובר במידת הקדוש ברוך הוא, כשמדובר בעניין שקשור לתורה, באים, כשמדובר בעבודת השם, כשמדובר בעבודת השם במידת הקדוש ברוך הוא, אז אהבה ואירה הם שני דברים שמורחים ביחד. הם לא מנוגדים. כי כשאתה עושה את רצון השם, אז אם נדרש ממך אהבה, אז אהבה, ואם נדרש ממך אירה, אז אירה. ושתי ההפכים האלה אתה לא מרגיש בכלל בעיה בהופכיות שלהם. להפך, כמו שכתוב בתניה, שאדם שיש לו אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא, כלול בתוכו עירה, הוא גם פוחד לעבור על רצון השם. במידת הקדוש ברוך הוא, זה הולך ביחד. במילא, מי שיש לו את האלף, האלף כמו שנראה בהמשך עוד הפעם, ודיברנו על זה כבר בשיעורים קודמים, מי שיש לו את האלף, את הפלא, את הקשר לאלוקות שלמעלה מכל הסדר ההשתלשלות, הוא יכול לעבור לשין, הוא יכול לחבר את הקווים המנוגדים לנקודה אחת, ביחד. וזה החידוש שיש כאן, שהספרי אומר, שכשמדובר על אלוקות, הקדוש ברוך הוא אומר, ואהבת, והקדוש ברוך הוא אומר, את השם הלוקח עתירה. הוא אומר לך, באותו מידה, אתה צריך לאהוב אותי, ואתה צריך לפחד ממני. איך הולך שני הדברים יחד? כי במידת הקדוש ברוך הוא יכולים לחבר את שני ההפכים. וזהו עניין עוד שין, שיש בה ג' קווים, שהוא עניין כללות המידות. שלושת הקווים זה בעצם מסכם את כל סוגי המידות שהם בעצם מסוכמים בשלושת הקווים הללו. אבל מה החידוש של השין? ששלושת הקווים זה לא מנוגדים ולא מופרדים, אלא כפי שהם לא באופן דנפי מתפרדים, אלא מתחברות ומתאחדות למטה. זה בעצם התוכן של השין. שבא אחרי האלף. וביור העניין בעבודת האדם, מה זה דורש מאיתנו, מה הכוונה בעבודת השם, מה השין אומרת לנו, אז הוא אומר ככה דעיני, גם כאשר העבודה היא מצד האלף, גם כשיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא עם האלף, שעל זה דיברנו בשיעורים קודמים באריכות, מה זה האלף? שהוא עניין הרצון ופנימיות הרצון, הוא מרגיש את הרצון של הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש את פנימיות הרצון, הוא יודע מה תכלית הכוונה בכל דבר, מה העונג האלוקי, הוא יודע מה הוא צריך לעשות בעולם, את העניין של תורה ומצוות, שאז נרגש את הכוונה הפנימית, כמו שדיברנו, שיש לו רצון גם עם שום, יש לו לא רק אמונה, אלא גם הפנמה, שזה האלף אצלו חי, הרי רואים במוחש, שהאדם יכול לעסוק בעבודה הנעלית ביותר, אדם כזה, רואים במציאות שבדרך כלל, אם אדם לא שומר על עצמו, אם אדם לא הולך בקו הנכון, רואים במציאות שאדם יכול מצד אחד לעסוק בדברים מאוד נעלים, עד שעל ידי ההתבוננות בא לאופן העבודה של למעלה מטעם ודעת, יכול להיות לפעמים שאדם נמצא בהתלהבות, ונמצא ברוממות, ונמצא בתפיסה של דברים מאוד גדולים, והיינו שעניין ההתבוננות אינו אלא להסיר את העניינים המעלים ומסתירים, והוא מתבונן באופן כזה שאין לו דברים שמעלים ומסתירים עליו, והוא מתבונן באלוקות, יכול להיות אדם שהוא מה שנקרא בשפה מדוברת, תופס מלאכים, מאוד מאוד מתרומם, ואף על פי כן, נלאחר זמן קצר, לא יהיה זה שייך למעשה בפועל. לפני דקה הוא היה בכזו התלהבות, בכזה רוממות, אחר כך אתה יכול לראות אותו, שלמעשה בפועל הוא לא עושה את מה שצריך. הרי מה קורה פה? איך זה יכול להיות? אף על פי שההתבוננות הייתה התבוננות אמיתית, בעניינים אמיתיים, לפני 5 דקות הוא התבונן מדברים כאלה נעלים, והוא למד דברים כאלה מרוממים, וכשמגיע למעשה בפועל הוא נמצא בכיוון הפוך. מה קרה פה? והסיבה לכך היא, כי חסר לו תשין. הוא לא חיבר את המוח ללב, הוא לא חיבר את ההתבוננות למידות, הוא ניתק, הוא אמר, מוח אני מבין, אבל אני לא מוריד את זה לשין. אומרים ליהודי, לא, אתה רוצה לעבוד את השם כראוי, אתה רוצה שיהיה לך אשל, אחרי האלף תלך לשין, תוריד את כל התובנות שלך למידות. כמו שאומר בשורות הבאות, והסיבה לכך היא, למה יכול להיות שאדם לפעמים מתבונן מדברים מאוד נעלים, ואחר כך רואים שזה לא מתבטא במעשה בפועל, מפני שישנו רק עניין הידיעה, ללא המשכה ללב. כי הבעיה היא שהוא יודע, ולא מושך את זה ללב, הוא לא מוריד את זה אליו, הוא לא מוריד לחשוב, מה זה אומר לי? איך אני מתרגש בדבר? איך אני אוהב את הדבר? איך אני נמשך לדבר? הוא משאיר את זה כידיעה מנותקת מהחיים האישיים שלו. אין לו את השין, אז לא יהיה מזה מעשה בפועל גם. ועל זה נאמר, לכן אומרת התורה, וידעת היום, זה לא מספיק. והשבות האלה מבחך, אתה צריך להוריד את זה ללב, להוריד את זה לחיים שלך. היינו, שכדי שיהיה קיום לעניין הידיעה, כדי שהידיעות שאתה יודע יהיה להם קיום, מה פירוש יהיה להם קיום? זה יבוא לידי ביטוי ממשי, באופן שתפעל מילוי הכוונה והרצון העליון, שהידיעות שלך יהיו מתואמים לתכלית הכוונה של הקדוש ברוך הוא, צריכה להיות ההשבה אל הלב, אתה צריך להוריד את זה ללב, אחרי האלף צריך להיות שין, להמשיך את הידיעה במידות שבלב. מה פירוש להמשיך את זה במידות של הלב? להיות התפעלות הלב בכל ג' הקווין, תוריד את זה ללב, לאהבה, לאירה, לתפארת, לרחמים. רק אחרי שמורידים את זה לשין, יש סיכוי שאחר כך זה יבוא גם למעשה בפועל. והיינו שהעניין דבידעת היום פועל פעולתו על ידי והשבות האלה בבריך. מתי הידיעות שאתה יודע פועלים? כשאתה משיב את זה ללב, כשאתה מוריד את זה ללב שלך, לרגשות שלך. ועד שנפלת תכלית העבודה, שזהו עניין דעינות כסיום הכתוב, עד שזה מביא אצלך בחיים עינות, זאת אומרת כל העולם בטל, רק אלוקות אצלך קיים, וזה לא נשאר כמידע, זה הופך להיות אורח חיים, זה יורד ללב שלך. וזהו עניין השין של אחרי האלף. לכן השין יש לו תפקיד מאוד חשוב, כי אם אדם יתקע רק באלף, הוא יכול להיות מאוד מאוד מרומם, להבין דברים מאוד עמוקים, הוא חי בפלא, ואחרי זה, כמו שיש את הביטוי הידוע, שתפסו את האריסטו באיזה עניין מגונה, אמרו לו, מה, איך זה יכול להיות, אתה כזה מלומד, ואמר, עכשיו אני לא אריסטו, הוא ראה מה קשור, מה שאני מלמד את הרעיונות, אני מלמד. בחיים האישיים אני לא מוריד את זה. זה המינוס, כשלא מחברים את האלף לשין. והתכלית של השין הוא, כי תכלית הכוונה היא שהאלף, שהוא עניין העבודה שלמעלה מטעם הדעת, האלף זה הפלא, זה הדברים הכל כך מרוממים, יומשך בשין, תוריד את זה לשין, בגימל הקווים, תוריד את זה לשין בשלושת הקווים, בקו הימני ובקו השמאלי ובקו האמצע, שזה כללות עניין המידות, ויפעל בהם, ובאיזה צורה אתה צריך להוריד את זה לשין, שלא יהיו מבחינת ענפים מתפרדים. אם אתה עושה 3 קווים ולא מחבר את זה למטה, דיינו, אתה מרגיש סתירה בין אהבה לבין עירה, סימן שלא התחברת באמת לקדוש ברוך הוא. אם אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אז האהבה ואירה הם לא סותרים, הם הולכים ביחד, זה שין, שיש חיבור ביניהם, אלא יהיו כולם ביחד בעבודת השם. אז יש לך עבודת של אהבת השם, ויש לך גם אירת שמיים. כמאמר הספרי אמר, כמו שקודם ראינו את לשון הספרי, שהספרי אמר שכשמדובר במידת הקדוש ברוך הוא, אז אהבה ואירה הולך ביחד. והיינו, שכדי לפעול עניין האחדות בענפים מתפרדים, כדי לפעול שהענפים המתפרדים, דיינו החסד והגבורה, שהם לכאורה מנוגדים, כדי לפעול בהם אחדות, שהם יהיו מאוחדים, שיהיה לך אפשרות בלב שלך לחיות עם שני ההפכים, צריך להמשיך מדרגה של למעלה מפירוד. אתה צריך שיהיה לך מעגל האלף. דהיינו, אדם לא יכול להתחיל עם השין. אין קיצורי דרך. צריך להתחיל עם האלף. צריך להתחבר לפלא, למעלה מטעם הדעת. ואז לרדת לשין. כי אם אדם לא יתחיל עם האלף ויתחיל ישר לשין, אז השין יהיה אצלו בלי קו תחתון שמחבר. יהיה לך כאן ימין וקו שמאל והם מנוגדים, או שאני פה או שאני שם. אם אתה רוצה שהכל יהיה מאוחד ויהיה לך יכולת לעבוד את השם גם את השם אלוקיך תירה, וגם ואהבת את השם אלוקיך, זה כי התחלת עם האלף. וזהו עניין המשכת האלף. מה זה האלף? הוא מסכם עוד הפעם, שהוא עניין העבודה שלמעלה מתעמדה. שעל ידי זה, מכיוון שיש לך את הכוח של האלף, מה זה פועל? נעשה עניין ההתאחדות בגימל הקווים. אתה יכול לחבר על ידי האלף את שלושת הקווים של השין, שהאהבה לא תהיה בסתירה לאירה, והאירה לא תהיה בסתירה לאהבה, כיוון ששתיהן הן לתכלית אחת. אם זה אותה תכלית, אם זה רצון המלך, אז זה יכול להיות בשנייה אחת אתה נמצא באהבה, ושנייה אחר כך בעירה, ושני התכונות ההופכיות הללו, אתה בכלל לא מרגיש שהן הופכיות, כי שזהו עניין עבודת השם. אם כך, ברור לנו מה זה האלף ומה זה השין. מה שנשאר לנו זה האות השלישית, הלמד. מה העניינו של הלמד? עכשיו נראה מה זה הלמד. אחרי האלף והשין חייבים לרדת ללמד. והנה, תכלית הכוונה היא, תכלית הכוונה היא, זה לא להשאיר את זה בשין, לא להשאיר את זה בלב. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב. אבל בפועל ממש מה קורה בשטח? יש לי נפש באמית, אני מוצא את המילים לדבר אליו? אני מוצא את המילים להכניע אותו? זה הלמד. והנה תכלית הכוונה היא, שכל זה יומשך במעשה בפועל, וזהו עניין אות למד שבתיבת אשל. מה זה למד? הרב יסביר דבר מעניין, מה זה למד ומה השוני בין הלמד לאלף. דהנה, כשמסתכלים בהשקפה הראשונה, עניינה של אות למד הוא לכאורה כמו עניינה של אות אלף. לכאורה למד ואלף זה אותו דבר. כי הרי אמרנו קודם מה זה אלף מלשון אולפן. אלף מלשון אולפנה ולימוד. ולמד, למד זה לימוד, גם לימוד. אז האלף זה לימוד ולמד זה לימוד. אז מה ההבדל בין האלף ללמד? אך העניין הוא כמבואר במקום אחר בארוחה. מבואר במאמר אחר בעריכות שיש שני סוגי לימוד. שתי סוגים של שפות שונות, אותיות שונות, רמות שונות. כמבואר בארוחה במקום אחר, כמבואר במקום אחר בארוחה שיש שני אופני לימוד. מה ההבדל בשני אופני לימוד? מה ככה? האלף, סוג אחד של לימוד יש, מה זה האלף? הוא אופן הלימוד לדרגות היותר נעלות. יש אלף שאני מדבר לרמה הגבוהה, שאני מדבר למעלה מטעם ודעת, שזה עניין האלף, אלף זה מאוד גבוה, בלשון האלפך חוכמה, אלפך בינה, האלף מלמד את החוכמה והבינה. אלף זה נקודה שנוגעת בפלא, זה שפה שקשורה, כמו שיגיד בהמשך, לנפש האלוקית. שפה אלוקית, שפה גבוהה, שהוא הלימוד לחוכמה ובינה עצמם. האלף מלמד את החוכמה והבינה. ולימוד זה נמשך, מאיפה נמשך הלימוד הזה של האלף? ממקור השכל, זה בא ממקום מאוד נעלה, שלכן נקרא בשם פלא, אותיות אלף. אז האלף זה שפה של לימוד ברמה גבוהה, לימוד לחוכמה ולבינה. והבית, הסוג השני של הלימוד, שזה הלמד, הוא אופן הלימוד עד לדרגות היותר תחתונות. הלמד זה למצוא את האותיות לדבר לנפש הבאמית. למצוא את האותיות לדבר למטה. לדבר בשפה של החלק התחתון שבנו. שעל זה נאמר, בכל בנייך לימודי הוויה. לימודי מלשון לימוד זה לאלה שנמצאים בדרגה נמוכה. מכל מלמדה השכלתי, כמו שהוא יסביר זה מיד נראית בהמשך האות, שזהו אופן הלימוד והלומד מכל אדם. ועד שדרשו רבותינו זל, מה שכתוב, דברי חכמים, אומרים חזל, דברי חכמים כתוב בקהלת, דברי חכמים כדורבנות. מה זה דורבנות? דורבן, היינו מרדע, דורבן זה שלוקחים את הבהמה לחרישה, אז תופסים אותה, החלק הזה שתופסים את הבהמה קוראים לזה דורבן. שמורה דעה בפרה, הוא מלמד את הבהמה איך ללכת ישר בלי לסטות ימינה ושמאלה. ונקרא בספר שופטים מלמד הבקר. כי אם קוראים לזה מלמד, גם לשון לימוד, מלמד את הבהמה. ועניינו, מה העניין של המלמד הזה, ועניינו בעבודת האדם, מה זה בעבודת השם שמתעסקים עם הבהמה? הלמד והאלף זה שתי רמות שונות. שהאות למד מורה, שיש לי עסק עם למד, מה זה אומר לי? על ההמשכה והלימוד לנפש הבהמית. בלמד אני לוקח את כל מה שקיבלתי באלף. וכל מה שהורדתי לשין, עכשיו אני אוריד את זה לשפה שהנפש הבהמית שלי גם תבין על מה שמדבר. על ידי שורשה בדלת חיות המרכבה. הנפש הבהמית יש לה שורשים אלוקיים מאוד גבוהים. היא באה מהחיות הקודש במרכבה, פני אריה, פני שור, פני נשום. יש לה שורשים גבוהים, אבל היא נפלה למטה. צריך למצוא את האותיות שיהיה אפשר להסביר לה. דהנה, בעבודת ההתבוננות, עד לעבודה מצד הרצון והרצו, כשאדם רוצה להתבונן ולהגיע לרצו, להשתוקקות, להתרוממות, להתחבר לאלוקות, הרי ההתבוננות שיכולה לפעול על נפש האלוקית, אינה אותה התבוננות שיכולה לפעול על נפש הבהמית. זה לא אותה שפה. אתה לא יכול לדבר לשתי הנפשות באותו אופן. אבל זה להפך, שההתבוננות שפועלת על הנפש הבהמית, אינה פועלת על הנפש האלוקית, עניין היציאה במדידה והגבלה. לא אותה שפה משכנעת את הנשמה, ולא אותה שפה משכנעת את הנפש הבהמית. זה שפות שונות, זה גישה אחרת. ובכללות, מה ההבדל באופן כללי בין סוג ההתבוננות שמדברת לנפש האלוקית, לסוג ההתבוננות שמדברת לנפש הבהמית, הם בית אופני ההתבוננות, ישמע ישראל הווה אלוקינו הווה אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שמע ישראל הווה אלוקינו הווה אחד זה נפש אלוקית. אומרים להווי אחד, יש רק אלוקות, אחדות השם באופן מלא, זה נקרא ייחוד העילה, אין מציאות, אין עולם, והנפש האלוקית יכולה להבין את השפה הזו. וברוך שם אני מדבר שיש כבוד, יש מלכותו, ויש עולם, ויש צמצום. אתה משכנע אותו שלמרות שיש עולם, צריך להיות בטל הקדוש ברוך הוא. בשפה אחרת, שזהו כללות החילוק שבין ייחוד העילה, וייחוד התתאה, זה שתי שפות שונות. והחילוק שביניהם, מה ההבדל בין ההתבוננות של הנפש האלוקית להתבוננות של הנפש הבהמית? מובן מפירוש הכתובים. נביא מתבונן במילים. מה ההבדל בין שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? לברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. נתבונן במילים, נבין שמדברים כאן בשפה אחרת. תשמע ישראל הוא עניין ההתבוננות הוויה אחד. שמע ישראל מתבוננים בהוויה אחד. מה זה הוויה אחד? היינו שמתבונן שמהות ועצמות אין סוף ולמעלה מכל ענייני העולמות ומכל ענייני השתלשלות. בשמע ישראל אני לא מדבר על עולם. אין עולם, אין מציאות, אין השתלשלות. יש אלוקות. והוא באופן דלא שניתי, הוא לא השתנה כהוא זה בגלל שיש עולם. כיוון שכל סדר השתלשלות אינו אלא מהרה באלמה. העולם הוא הערה והוא לא תופס מקום והוא אין ואפס. ומזה מובן שהווה יהיה אחד. מה פירוש המילה אחד? המילה אחד, האותיות אחד, א', ח', ד', כמו שכתוב בשולחן ערוך, ח' זה שבעה ריקים בארץ, ד' זה ארבע רוחות העולם, וכולם בטילים לאלף. אלו שזין הריקים בארץ וד' רוחות העולם, בטילים במציאות ללופו של עולם, שזה בעניין האלף, אותיות פלא. אז שאתה בא לנפש האלוקית, אתה אומר לו, אין עולם, אין מציאות, יש רק אלוקות, הנפש האלוקית מבין את השפה הזו, הרי הוא אלוקי. אבל הנפש הבהמית לא יכול להבין את השפה הזו. כי הנפש הבהמית מבחינתה יש עולם, ויש מציאות, ויש חיים, ויש הנאות. מה אתה אומר לי? אין כלום, יש עולם גדול מאוד. הנפש הבהמית אתה צריך להגיד לו, למרות העולם, למרות המציאות, ולמרות מה שאתה מכיר, אתה צריך לדעת שהכל נברא ומקבל חיות אלוקית ברגע זה ממש. אתה צריך לשכנע אותו שזה לא סותר לאחדות השם. אבל אתה לא יכול למחוק ממנו את כל זה. אמנם התבוננות זה אינה שייכת לנפש הבהמית. למה? כיוון שמצד עצמה אין לה שייכות לעניינים של למעלה מסדר השתלשלות. היא לא מבינה את השפה של אחד. אחד זה למעלה משתלשלות, היא לא יודע מה זה, היא מבחינתה היא השולם, יש מציאות. לפי שהיא נבראת בסדר השתלשלות, אותה ברא הקדוש ברוך הוא, בסדר השתלשלות, היא לא מושרשת כמו נשמה, שכתוב עליה חלק אלוקה ממעל ממש. הנשמה היא למעלה משתלשלות, אז מבין את השפה הזו. הנפש הבהמית לא מבין את השפה הזו. לכן הנפש הבהמית צריך את הלמד. מלמד הבקר. צריך לדבר אליו בשפה שמדברים עם בקר. ולכן צריכה להיות גם ההתבננות וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דשם, כבוד ומלכות. קיה לה, הערה אלוקית, הערה ותפל בלבד, שנעשה מקור לעולמות. אז כשאתה מדבר עם הנפש הבהמית, אתה אומר לו, יש עולם שמקבל חיות. תבין שזה רק שם. תבין שזה רק כבוד וכן הלאה. ובזה היא ההתבוננות שאין דבר עושה את עצמו. תסביר לה בהמה שהדבר קיים, הוא לא יכול להיות שהוא קיים מעצמו, אז ברור שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו בכל רגע. זה הוא יכול להבין, זה הוא יכול לקבל. והרי מובן שהדבר שנעשה הוא למטה בדרגה שלו בערך לגבי הדבר המהווה אותו, תשכנע אותו שמכיוון שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו, אז הקדוש ברוך הוא יותר גדול מהעולם, יותר חשוב מהעולם, בסדר, זה הוא מקבל. ועד שעניין ההתאבות היש מאין, לא נמצא כלל בחיק הנבראים. הוא יכול להבין שהקדוש ברוך הוא למעלה מהבריאה, ואתה כנברא לא יכול להבין את כל החידוש הזה. הוא יכול להבין, אבל הוא לא יכול להבין את השפה הזו שאין עולם. זה הנפש הבאמת לא מבין. כשאתה מדבר לו בשפה שלו, בהתבוננות זו פועלת, שגם ביותו בעולם יהיה אצלו ביטול היש. ומובן שזהו גם עניין של לימוד. אתה מלמד אותו. אבל לא באופן שפועל ביטול במציאות לעלופו של עולם. אתה לא יכול לדבר אליו בשפה של האלף. השפה של האלף זה הנפש האלוקית. לנפש הבאמית אתה צריך לדבר בשפה של הלמד, של מלמד הבקר. עלופו, ביטול עלופו של עולם זה האלף, זה הנוכי שלמעלה מאבד בראשית. הנפש הבאמית איזה שפה הוא מכיר? אלא רק לימוד. שפועל המשכת הדעת בזרע בהמה. שגם נפש הבהמית והגוף יבואו לביטול היש על ידי ההתבוננות השייכת עליהם. מאוד מעניין שבשפה המדוברת היום יוצא הפוך. כשאתה בשפה המדוברת אתה אומר אני רוצה לאלף או רוצה ללמד. בשפה המדוברת לאלף זה בעלי חיים וללמד זה אנשים. פה יוצא הפוך שאלף אולפן לאלף זה דרגה מאוד גבוהה. למד, ללמד, מלמד הבקר ולבהמות. זה שזה הפוך מה שאנחנו מכירים. אמנם, כדי שהנפש האלוקית תוכל לפעול על הנפש הבהמית, כדי שהנפש האלוקית תוכל לדבר בשפה של הנפש הבהמית, אשר מבלי הבט על היותה בהמית, למרות שבעצם היא בהמית, ומצד עצמה שייכת היא רק לעניינים גשמיים ובהמיים, ומכל מקום תפעל עליה ההתבוננות, הנפש האלוקית תצליח לפעול על הבהמה שלה, עד כדי כך שתתעורר ברצון לצאת מהמדידה והגבלה שלה. אתה רוצה לפעול על הבהמה שלך, שתרצה להפסיק להיות בהמה, אתה יכול להגיע לזה, אבל זה תהליך. איך התהליך מתחיל? קודם כל תתחיל עם האלף. צריכה להיות תחילה ההתבוננות שפועלת על הנפש האלוקית. שזו היה התבוננות בפסוק ראשון בקריאת שמע הוויה אחד, קודם כל שיהיה מונח אצלך א' כמו שצריך, שעניין המשכת אלופו של עולם א' דנוכי, שנמשך בהוויה אלוקיך כנל זיווה, אחרי שאצלך א' יהיה ברור, הנפש האלוקית יהיה באמת בטל לגמרי, ואז פעלת את זה בשין, אחר כך אתה יכול לרדת ללם, לאחרי זה נמשך בעניין לברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לפעול גם הנפש הבאמית, כמו שכתוב, בכל לבבך, בשני יצריך, שזה עניין עוד למד. אז אם כך, יש לנו פה את כל הסדר של האלף, השין והלמד. ופה הרבה מסכם, זה עכשיו הקטע האחרון של האות, וזהו מה שכתוב, והייתה אשל בבאר שבע. זה מה שכתוב על אברהם אבינו. אתה רוצה לבטל את המן, את המלאק? תעבוד את הקדוש ברוך הוא באשל, באלף שין למד. והנה מה זה א' ש' ל' ולמה זה דווקא בבאר שבע? מה זה השבע? והנה, והנה מבואה בחסידות ובקבלה, שבאר שבע קאי על שבע ברכות של קריאת שמה. שבע ברכות קריאת שמה זה הזמן של שמה ישראל וברוך שם. כדי להגיע לשמע ישראל וברוך שם, אז לפני כן יש לנו ברכות. הברכות זה ההתבוננות שמכינה אותנו לקריאת שמע. בסך הכל, גם בשחרית וגם בערבית שקוראים קריאת שמע, יש בסך הכל שבע ברכות. כמאמר רבותינו ז"ל, כמו שהמשנה אומרת במסכת ברכות, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה. בבוקר יש יוצר המאורות ואהבת עולם, ואחת לאחריה שזה גאל ישראל. ובערב מברך שתיים לפניה, שזה מעריב ערבים ואוהב עמו ישראל, ושתיים לאחריה שזה גאל ישראל ושומר עמו ישראל. אז ביחד זה שבע. והיית בירושלמי, שזהו כנגד מה שכתוב, שבע ביום מללתיך. זה השבע הברכות האלה שעוזרים לנו בקריאת שמע. אז אומרים, והייתה אשל בבאר שבע. אתה רוצה להצליח בבאר שבע? יש את האשל, תזכור את התוכנית עבודה. ועל זה נאמר, והייתה אשל בבאר שבע. היינו, שבאמצע העבודה דברכות קריאת שמע באר שבע, ישנו העניין באשל. דקאי על העבודה לקריאת שמע. שמע ישראל, הווי אלוקינו, הווי אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז תדע לך שצריך שיהיה כאן אשל. א' שין למד. מה זה א' שין למד? שבאופן שכלולים בו העניינם של ג' האותיות א' שין למד. אז הוא מסכם. א' מה זה? א' מורה על ההתבוננות בביטול אלופו של עולם. א' זה הנקודה הראשונה. שנמשכת מדרגה של למעלה מהשתלשלות לגמרי בעבודת האדם. א' זה אותיות פלא. אחר כך א' חודרת בחוכמה ובינה, שבו א' חוכמה, א' בינה. מה זה השין? השין מורה על המשכה בג' הקווים, שהם כללות המידות. והלמד מורה על המשכה, מבחינת נצח עוד יסוד מלכות, מוריד זה למטה, עד למעשה בפועל, שגם הנפש הבאמית יבין את השפה. שזו היה פעולה לנפש הבאמית. שהרי כוח העשייה, כשאתה מוריד את זה למעשה בפועל, הוא עניין שבו משתבים אדם ובהמה. בעשייה יש לאדם עשייה ויש לבהמה עשייה. זאת אומרת, אתה יורד גם לשפה שהבהמה מבינה שאתה בפועל ממש עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. על ידי זה נשלמת הכוונה העליונה. העונג העליון, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני על ידי העניינים שלמטה דווקא. וזה בעצם השלמנו את הביור על האשל בעבודת השם, שזה משלים את תכלית הכוונה ומבטל את כל עניינו של המלאק, המן, המלאק וכל מה שנמשכנו. עכשיו נשאר לנו בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו נסיים את המאמר, את האותיות האחרונות של המאמר הזה.